טוב, נשאלה שאלה, גישה לדמי כיס. לדעתי הענייה, יש פה איזון קצת מורכב, צריך לדעת איפה בן אדם חי. אני לא יודע אם אתם יכולים לדמיין איזה רמת פיתויים יש לילד היום. בלי כסף, רק עם אינטרנט. ועם כסף, אז אתם יודעים כמה מוכרים סמים? אתם יודעים שתוך מרחק של 2 דקות מפה אפשר לקנות סמים בלי בעיה, והחבר'ה שלי מספרים לי שזה רק עניין של לילה אחד לגלות את כל המקומות שאפשר לקנות סמים בלי בעיה. אתם יודעים שילד יכול לקחת סמים בלי כסף, שהיום זה מאוד מקובל ללכת לבן יהודה, כך מספרים לי התלמידים, ומציעים לך סמים חינם. ואתם יודעים שפה בארצנו הקדושה מערבים בסמים סמים אחרים, זאת אומרת, כשהם מוכרים חשיש, זה לא חשיש. זה חשיש מעובב עם דברים אחרים שכן ממכרים. זאת אומרת, גם שהילד אומרים לו, אתה מנסה משהו שהוא לא ממכר, והוא בכלל לא מסוכן, וגם שהילד יפתח את האינטרנט, יעשה מחקר, ויהיה בן אדם אחרי, אלא אם כן יש לו את הקשר עם האנשים שלי, יש קשר איתם, הוא לא דווקא יגלה שמה שנותנים לו, שלא אמור למכר, באמת כן ממכר. כי מערבבים בזה לפעמים, שווה להם לערבב בזה את הסמים הכבידים, כי אז הילד יחזור. אז אתה תאמר לי שהרחקנו קצת, ואני לא חושב. אני חושב שהניסיון מוכיח שהפיתויים שעומדים מול ילד הם מאוד מאוד גדולים. ואני לא יודע שיש תיכון שאין בו סמים, ואני לא אכפת לי חרדי דתי לאומי, לא מעניין אותי. זה הכל בלוף. אני שומע מהשטח מה הולך. ובן אדם צריך לדעת איזה פיתויים ילד עומד מולם. אני לא אומר לא לתת כסף. מה אני אומר? בן אדם צריך לדעת איפה הוא חי. הפיתויים באינטרנט, בסלולרי, בווידאו, בסמים, בחברות, בבנות, במשקב זכור, בכל מיני דברים שמאוד קיימים. אני לא יודע אם אתם יודעים כמה משקב זכור קיים בתיכונים היום. לא מדברים על זה, זה מאוד נחמד שלא מדברים על זה, אבל אני מקבל את הסיפורים אחר כך. יש הרבה פיתויים שלא מדברים עליהם ברחוב. אתה אומר לי, הרחקנו, אני אומר לך, לא הרחקנו. אני אומר לך שאני יצאתי מהבית, אני ביקשתי שיעבירו את זה הלאה, אבל אני יצאתי מהבית מוצאי פסח, והרחתי סמים. פה. את גם הרחת.
לא, הרחתי, אבל אני יודעת שיש...
אני לא יודע מה זה ריח של סמים, אז אני לא יכול לדעת.
אני גיליתי בפורים. אני פעם נכנסתי... לא, פעם נכנסתי לחדר בפורים כשהייתי בתיכון. אמרו לי, אתה לא שייך פה. הרחתי ריח מוזר. אחר כך, יום למחרת, הבנתי מה... הסבירו לי מה הרחתי. מאז אני יודע מה הריח של סמים. אני לא חושב שהרחקתי. הלוואי והרחקתי.
אתה מדבר על נערים, הוא מדבר על ילדים.
הוא מדבר על ילדים בני 11. ההבדל זה עוד שנה, שנתיים. מה ההבדל? אתה מסתובב ברחוב פה, אתה חושב שאנשים שומרים מרחק? לא. מה ההבדל? אז עוד שנה, שנתיים. בסדר. אני חושב שממילא, אני לא אומר לא לתת. אני אומר, צריך לדעת איפה הילד חי. דיברנו בשיעורים הראשונים, שהתפקיד שמחנך זה להיכנס לבוץ עם הילד. התפקיד שלנו זה להיכנס לחול, לשחק איתו איפה שהוא. לא איפה שאני, אלא איפה שהוא. אני צריך למשוך אותו לאיפה שאני, אבל אני צריך גם להיות איתו בחול. ממילא, אז עכשיו השאלה היא, מה המגמה שלי כשאני נותן לו דמי כיס? המגמה שלי שהוא יוציא כסף בלי לומר לי איפה הוא מוציא כסף? המגמה שלי שיהיה לו את החופש להוציא כסף? מה אני רוצה, למה אני מחנך אותו כשאני נותן לו דמי כיס? הרי אם דיברנו בהתחלה שאני נותן לו את מה שהוא צריך, אז מה האתגר שלי עכשיו? אז אני חושב שיש אתגר, יש אחריות עם כסף, וצריך לפתח את זה עם הגיל. וזה דורש שיקול דעת באיזה גיל ילד מוכן לאחריות הזו, וצריך להסביר לילד מה המגמה שלנו כשאנחנו נותנים לו את הכסף. אבל שילד יודע שכל שבוע הוא מקבל 20 שקל, 30 שקל, לאיזה תועלת? תאמר לי שאתה פותח חשבון חיסכון, ואתה רוצה שילד יתחיל לחסוך כסף, הבנתי את התועלת. תאמר לי שאתה נותן לו כסף, ומה אתה רוצה שהוא יעשה עם זה? כאילו, שיקנה פיצה עם החברים? מה המגמה שלי בחופש הזה שאני נותן לו?
מה חשוב לו? שיחשוב מה חשוב לו עם הכסף.
אתה באמת רוצה לשים אותו בפיתוי הזה היום? אני מעדיף לתת לילד כמה שהוא צריך, אבל אני לא בעד דמי כיס. זאת אומרת, אני, אבל הסיבה שאני לא בעד זה כי אני לא רואה את התועלת בדור שלנו. מה הילד צריך שאתה לא נותן לו? ילד בא ואומר, אבא, אני רוצה לצאת עם הילדים לפיצה השבוע. אתה תאמר לו לא? אם תאמר לו לא, אז זה מוצדק. אם לא תאמר לו לא, אז זה בסדר. אתה רוצה לתת לו את החופש שהוא יקבע מתי הוא יוצא? למה אתה רוצה לתת לו את החופש הזה? הוא עוד לא בכיל שהוא מבין במי הוא ייתקל כשהוא בפיצריה ב-11 בלילה או בזמנים מסוימים. מה שלא יהיה, אני לא רואה את הערך. הורים תמיד אומרים לי, צריך לתת לו את החופש. לאיזה תועלת? אני לא רואה, לא ראיתי, בגילאים האלה אני לא רואה את הטעם. תאמר לי, גיל 16-17 הוא כבר מגיע לגיל שהוא יצטרך לעמוד לרגליים. אני מתחיל לשמוע את ההיגיון, שוב צריך לבחון איפה הילד חי. אני מבין את ההיגיון, אני בעד לתת לילד חופש. אבל החופש, כשהוא יש לו את הכלים להתמודד עם החופש.
אני אסביר לרב. יש היום, כמו שהרב התחיל, כל הילדים ערים לזה שיש כסף ומנהל כסף ומה עושים עם כסף. ילד שיקבל את כל השפע שבעולם, אם אין לו את האפשרות להחליט, אפילו על שקל, שני שקלים, איזה מסטיק הוא רוצה לקנות, ולא איזה מסטיק אבא קנה לו, זה מאבץ לו כבר איזה תסכול.
אין בעיה.
בקום שהחברים כן קונים והוא לא קונה.
אין לי בעיה אם הורה אומר לילד, אני נותן לך עכשיו 5 שקלים, 10 שקלים, 15 שקל, אתה מוזמן לקנות איזה ממתק שאתה רוצה במקולת, מהלך השבוע, אין לי בעיה. מה גם, שוב אני אומר, צריך באמת להיות מספיק חכם וערני לאיפה הילד נמצא. כשאתה חושב שהוא קונה ממתק, שהוא לא קונה איזשהו עיתון שאתה לא רוצה שהוא יקנה. לפי שיקול דעתך, אני הייתי יותר נוח לי לקחת את הילדים לחוויה, כשאני אומר לילדים, תבחרו מה אתם רוצים 15 שקל וניפגש ב... וניפגש בכל אחד יראה לשני מה הוא קנה, ואז הילדים מחשבנים, מה ניתן זה, מה ניתן זה. אני חושב שזה חוויה מאוד נחמדה, ללכת לשוק עם ילדים, ולתת לכל ילד 15 שקל, ולומר לו עכשיו, בוא נראה מה אתה רוצה להשיג 15 שקל. וזה...
את כל העולם הוא רוצה.
אני מאמין שאם אנחנו יחד, וכל אחד מראה לשני, הוא לא ילך בכיוון הזה. זה אמור להיות חוויה, או שכולנו יחד, או שהוא בבני עצמו, אבל... מתראים בסוף, אז זה קונה דג, וזה קונה כדורגל, והכדורגל היה ב-25, אבל הוא התמקח והוריד אותו ל-15, וכל אחד בעניינו. אני חושב שזה כן טוב לתת לי ילד חופש, אבל חופש בצורה שאני שולט מה הולך. ילד אומר לי, שמה, יש הרבה פעמים, לא יודע אם בארץ, אבל בארצות הברית, בתיכון, כיתה י' ב' מוכרת אוכל וטישרט, כל מיני דברים. ילד אומר, אני רוצה לקנות. אתה אומר לי, ילד, אין בעיה, אני אתן לך כסף, תקנה במהלך השבוע מה שאתה רוצה. אני שומע את ההיגיון. כשזה מוגדר, לתת לו סתם דמי כיס, עכשיו תעשה מה שאתה רוצה עם זה, אין לי בעיה שילד מספיק אחראי, אתה אומר, אני רוצה שיהיה לך כסף בכיס, כי אולי תתעכב, תצטרך אוטובוס, תתעכב, תצטרך מונית, תתעכב, תצטרך רכבת, שלא תהיה על השקל האחרון. אין בעיה. אני עושה את זה, כל התלמידים יאמרו לך, שכשהם באים להיפרד ממני לפני הנסיעה, אני שואל כמה כסף יש לך בכיס. אם אין לו כסף בכיס, אני נותן לו $100, לא $10. כל תלמיד, אתם יכולים לבדוק, כל תלמיד שטס מאיתנו לארצות הברית, אני אומר, אתה לא טס עם כיס ריק. יש הרבה אנשים שחייבים לי $100.
הוא ראה את זה בתור מתנה.
זה היה מאוד מעניין. השנה אני קיבלתי תרומה של $25 מאחד שנתתי לו את המאה. והגדרנו שהוא מחזיר לי את המאה, אז הגדרתי לו את זה שזה כהלוואה. לך שיסתדר, ושאלתי את עצמי מה אני אמור לעשות, $25. אז הוא אמר לי, תן זה לאיזה אני שאתה רוצה, ושאלתי את עצמי, מה אני עכשיו פרייר? מה אני אמור לעשות? לא אני, אבל... בסדר, הוא חייב לי. מה אני... בסדר. אוקיי, נתנו לה, אני יבוא יום או יזכר או לא. אבל אני אומר, זה... צריך להגדיר קצת מה אנחנו רוצים להשיג עם זה, ולהגדיר גם לילד מה התפקיד שלו לעשות עם זה, ולחשוב טוב-טוב אם הילד מוכן לאחריות הזו. שבדור שלנו, אני מאוד מסופק באיזה גיל כדאי לעשות את זה. אבל זה מאוד תלוי בנער, בסביבה שהוא נמצא, אבל אני חושב שצריך לא להיות תמימים. ואני חושש שרוב הציבור המבוגר תמימים היום. זאת אומרת, אני מאוד חושש מזה. אני לא יודע אם אתם יודעים כמה ילדים מציעים לילדים אחרים סיגריות. אני יודע שהילדים שלי בסביבה התמימה של קריית משה, הילד שלי בן 9, עוד לא בן 9, בן 8, לפחות כבר 3 פעמים מציעו לו סיגריות. תחשוב אתה מה זה אומר. בסדר? וזה שכונה, כולם שומרי תורה ומצוות, יעני. אוקיי? אני יודע שכבר 3 פעמים מציעו לו. אוקיי? אז זה, זה, אתה שואל אותי אם אני מרחיק לכת? לא יודע.
טוב, אנחנו מצפים לזה שיעור על נושא סמים וסיגריות. לא עכשיו. לא, זה דבר שבאמת אם אנחנו כאלה תמימים, צריך לפקוח את עינינו.
אמרתי לך עכשיו.
כן, בסדר, איך ההתמודדות של זה, איך ההכנה של הילד על, על הדברים האלה. לא, בסדר, לא עכשיו, אבל חשוב.
אז תזכיר לי, בסדר. אין בעיה, אז תזכיר לי, נדבר על זה בזאת שם. אולי אני אומר לך מילה אחת, רק על הצד שנשכח. הייתי על האוטובוס, ועלה איזה חייל נחמד מאוד, והתחיל לעשן. בסדר, אז הוא על האוטובוס, ולא היה לו את הכסף. לשלם, לא היה לו עודף, או לנהג לא היה עודף, היה לו שטר של 200, לא היה לו את הכסף לשלם את הנסיעה בתוך ירושלים, זה היה יום שישי. אז אני אמרתי לחייל, כמה עולה החבילה של סיגריות? אז הוא אמר לי, החבילה, אני לא זוכר כמה זה עלה, כמה סיגריות נשארו לך בחבילה? אני אקנה ממך את הסיגריות שנשארו, ואז יהיה לך כסף לשלם לנסיעה. בסדר? אני לא צריך לתת לו את הכסף חינם. זה יום שישי, עשיתי חשבון, אני אחסוך ממנו כמה אישונים, אז עשיתי פעמיים מצווה. החייל אומר לי, לא. אני אמצא עודף. אמרתי, בסדר. אז תמצא עודף. בסדר. אני לא חייב, לא? עודף לא היה לי לתת, לא? בסדר. גמר את החבילה, זרק אותה. הוצאתי את החבילה מהפח. ולמה? כי הבן שלי היה איתי אז, ושאל אותי, אבא, אתה רוצה להתחיל לעשן? אז אמרתי לו, לא, אני רוצה שתבין למה. לקחתי את החבילה, אמרתי לו, בוא תקרא מה כתוב. אז אני לא חושב שידע לקרוא, אז התחלתי לקרוא לו מה כתוב שם, איזה אזהרות. אמרתי לו, תראה כמה אזהרות כתובים על כל צד של החבילה, והבן אדם עדיין מעשן. אז הוא לא הבין. אמרתי, זה פיתוי. האדם מתרגל, עם כל האזהרות הוא ממשיך לעשן. אז אם אני יכולתי למנוע ממנו, רציתי למנוע ממנו. אבל בעצם איזה מסר רציתי להעביר לו? אני רציתי שהוא בדעתו יתחיל לחשוב, להסתכל כלפי מטה על אלה המעשנים. כשאבא שלי מעשן. אבל מאידך גיסא, בנקודה הזו, חשוב שיהיה לי פרספקטיבה. במחילה מכבוד מור אבי וכל המעשנים האחרים, אני לא בא לשפוט אחרים, אבל לי חשוב שיהיה לו הסתכלות כזו. שבנם שמעשן, נתת לו את המשל של המשגיח של טלס, הוא אמר משל למה הדבר דומה, לבנם שלוקח שטר של 100 דולר, מגלגל אותו ומעשן אותו. מה ההבדל? הבן אדם עושה את זה עם הבריאות שלו. עם 100 דולר אף אחד לא יגלגל ויישן, נכון? אז מה אתה עושה כשאתה מיישן? בסדר. נקלט. אני אומר, ההתמודדות עם אישון ואחר כך סמים, אני חושב צריכה להיות להקדים תרופה למכה. להתחיל לבנות פרספקטיבה על הדבר לפני שהילד עומד מול האתגר. לדבר איתו. זה פיתוי, זה נכון שזה אנשים נהנים, אבל לא כל דבר שנהנים שווה אפילו להתחיל. הרבה אנשים התחילו ואז אמרו, אני לא אמשיך. אני חושב שזה הכיוון להתמודד. טוב.